him and your spirit. בתורה הקדושה כתוב על פסוק אשר חלב זבחם ויוכלו ישתו יל נסיכם. דרשה הגמרא מסכת עבודה זרה מכאן ליין נסך שהוא אסור מן התורה. על איזה יין נסך מדובר? יין שגוי עובד עבודה זרה ניסך אותו לעבודה זרה, כלומר נענע את הבקבוק או ששפך את היין לתוך איזה כלי והתכוון לשם עבודה זרה, כמו שהיו הגויים עושים, ועד היום יש להם עבודה זרה. זה אסור מן התורה. מאיפה למדנו? שחלב זה בחמו. כמו מסכת עבודה זרה, דף צ"ד שואלת, מתאים למה הקיש חלב זה בחמו ויין נסיכם? לומר לך מה זבח של הגוי אסור. אם גוי כעת שחט בהמה עובד עבודה זרה, אסור, אסור מהתורה. למה? קרא לך ואכלת מזבחו, הוא זובח לשם עבודה זרה שהוא שוחט. אז גם ינם אסור מהתורה. אז אני חוזר, זה יין נסך גמור, זאת אומרת ניסך אותו לשם עבודה זרה. באו חכמים ותקנו שכל יין שגוי נגע בו יהיה אסור מדרבנן. יהיה אסור מדרבנן, למה? שלא יבואו להחליף אותו ביין של עבודה זרה ממש. אנשים לא יודעים תמיד, הוא היין ביד הגוי, הוא לא יודע, הגוי ניסך אותו לעבודה זרה, הוא לא ניסך אותו לעבודה זרה. אם ניסך אותו לעבודה זרה, זה מהתורה אסור. אבל לא ניסך לעבודה זרה, הוא נגע בו, באו חכמים ותקנו, שגם זה יהיה בכלל האיסור של יין נסך, אבל הוא איסורו מדרבנן. ותכף נראה, יש חילוק בזה. יש חילוק גם בין אם הגוי הזה הוא עובד עבודה זרה, לבין גוי שאינו עובד עבודה זרה. גוי שהוא עובד עבודה זרה, הכוונה הוא שייך לנוצרים, בודהיסטים, פיליפינים, וגם אצל המוסלמים, העלווים, אמרתי לכם פעם כבר, העלווים זה שייך להם לרשע הזה, ראש הפאור של סוריה, כן? א' סמך דלת, זה התמי הזה, הוא עלווי. העלווים הם עובדי עבודה זרה. למה הם נקראים עובדי עבודה זרה? כמו שהם מאמינים באחד תמי, היה חתנו של התמי של המוסלמים, והם מאמינים בו שהוא אלוהים. אז נמצא שכל גוי שמאמין בשיתוף, זאת אומרת יש בדתות של הגויים, אנחנו צריכים גם לדעת מה ההבדלים, למה? נפקא מינה אם תדעו ראיתה או דרבנן. אז כל מי שמאמין בשיתוף, זאת אומרת הוא מאמין באיזה מישהו נוסף שחס ושלום הוא שותף חלילה וחס, זה עבודה זרה גמורה, שנאמר לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. ולכן הנצרות זה ודאי עבודה זרה, הבודהיזם וכל ההודים וההינדים וכל אלה זה ודאי עובדי עבודה זרה, אין ספק בהם. והוא הדין גם אלה העלווים שהם מאמינים באותו אחד שהוא כאילו נהיה כמו שותף או נהיה אלוהים שלהם, והם מסווים את עצמם, פחדים מהמוסלמים, שחטו אותם המוסלמים. המוסלמים מאמינים באל אחד, לא כולם כמובן, לא רוצה לסנגר עליהם, רק הם מאמינים שאחד היה השליח שלו, זה לא, אבל לא אלוה. הם מייחדים, כך כותב הרדב"ז, מאמינים בייחוד האל, ולכן הם לא יקראו עובדי אלילים, אבל הם אוסרים את היין. מה ההבדל ביניהם? נוצרי נגע ביין, אסר אותו בהנאה, מוסלמי שמאמין בדת האסלאם שנגע ביין לא אסר אותו בהנאה, אסר אותו בשתייה בלבד, כמה יין יכול למכור אותו לגוי. אבל אם נוצרי נגע ביין, היין הזה נאסר הן בשתייה, הן בשימוש, בבישול, באכילה, בכל צורה שהיא, וגם בהנאה. הוא אסר לך את זה רק שאתה לא תשתמש בו אישית. אתה יהודי, אסור לך לשתות ממנו, אסור לך לאכול ממנו, להריב אותו במזון וכו' וכל מה שיש, אבל למכור אותו לגוי יהיה מותר. אז זה למדנו משם מהפסוק אשר חלב זבחמו מקיש זבחי עובד עבודה זרה ליין של עבודה זרה. מה זה אסור בהנאה? אומרת הגמרא, אף זה אסור בהנאה. כל זה מדובר ביין שניסך אותו ממש בשביל עבודה זרה. באו חכמים ואמרו, משום בנותיהם, יש חי דבר שגזרו חכמים, 18 דברים, פת של גוי, פת שאפה גוי אסורה, לכן צריך להיזהר, לא לאכול לחם שאפה אותו גוי, ולא משנה אם הוא אפילו אפה אותו אצלך בבית, בא גוי, והדליק את התנור והכניס את הלחם לתוך התנור, אסור לנו לאכול את הלחם הזה. זה גזירה של חכמים שגזרו חי דבר באותם ימים, ישבו יום אחד וגזרו 18 דברים. איך יהיה מותר בלחם? יש דבר אחד שמותר, גם לנו הספרדים, שגירת התנור. שגירת התנור פירושו אם יעבור יהודי וישליך כסם לתוך התנור, או היהודי יפתח ויסגור את הכפתור החשמלי של התנור, מרגע הזה והלאה, כל עוד התנור דולק, כל מה שהוא יכניס הגוי בתוך התנור, מותר. אבל רק באפייה. בבישול זה לא מועיל. בבישול לאשכנזים זה מועיל. לכן יש הבדל גדול בין בישולי גויים, בין האשכנזים לספרדים, כמו שהרמה שמח על דעת הראש. אבל מרן פסק כמו הרמב״ם. הרמב״ם פסק, כל שהגוי הדליק את האש, או הגוי הניח את האוכל על האש, האוכל הזה אסור באכילה. אבל להרמה מותר מועיל גם הצטת האש על ידי יהודי, אז הרמה התיר. היום בכל בתי האוכל האולמות, גויים עובדים שם, מתגנים ומבשלים על ימין ועל שמאל. אסור לגוע בכלום. ופעמים אתה רואה, יש שם איזה נר נשמה, אומר של יום כיפור, שכבר עבר עליו כמה וכמה ימי כיפור. והגוי אומר שנתנו לו את זה להדליק מזה, וזה סתם לעיני הרואים, זה רק זכר לטית. שם אותו מולו, והנר הזה מתיר את כל האוכל שיש שם. דברים בטלים, זה חוכה בהתלולה. לא, אף אחד לא משגיח על הדבר. אז זה מצאנו שכאן. עכשיו אגב גם יש אותה הלכה, אומנם זה במקום אחר, לא קשור לי נסך, אבל זה היינו אח. יהודי שמחלל שבת בפרהסיה, גם כן, שנגע ביין הזה, אסר אותו בשתייה, אבל לא אסר אותו בהנאה. מה נקרא שהוא נגע ביין? אני מדבר על יהודי, שהוא מאמין באל אחד, אבל כופה, אבל חילל שבת. למה חילול שבת כך חמור? הרמב״ם אומר, כיוון ששבת קודש, מי ששומר אותה, הוא מעיד על הקדוש, גם אני שומר שבת, אני מעיד על הקדוש ברוך הוא, שבשישה ימים ברא שמיים וארץ ונח ביום השביעי. נמצא עצם שמירת שבת היא עדות על קיום הבורא ועל בריאת שמיים וארץ. אז זה המלאכת השם. מי שמחלל שבת, אז אם הוא מחלל שבת בצנעה בתוך הבית שלו, אני לא יודע מזה, אין, עדיין לא נעשה כגוי. אבל חילל בפרהסיה, מה זה בפרהסיה? בשני עשרה מישראל, ולא משנה אם זה עשרה חסידים ואנשי מעשה או חכמים או מה, כל שיש עשרה. זאת אומרת, לכן לא אמרו בעשרה, חלל שבת פרהסייה, בחוץ. הוא לא מתבייש לחלל שבת, אז כיוון שהוא מחלל שבת לפני כולם, ומעיז לעשות כן, הוציא עצמו מכלל ישראל, ולגבי זה נקרא, הוא לא מצטרף למניין, לא מצטרף לזימון, לא עולה לשבעה עולים של ספר תורה, וגם פיתו פת גויים, זאת אומרת, אם הוא אפה לחם, הלחם הזה אסור לנו לאכול אותו, כמו שלחם שאפה אותו גוי, בישולו, בישולי גויים, בישל אוכל, אפילו בישל באוכל בסיר שלי, באוכל הכי חלק, והכי קשר, והכי משובח, בישל אותו, אסור לי לאכול את הבישול שלו, פתח בקבוק יין, היין הזה אסור בשתייה. לכן צריך זהירות גדולה, כשהולכים לחתונות, או הולכים לברית, שם עומד בבקבוק יין, הרבה פעמים יש הרבה כאלה, מסכנים לא יודעים, חלל שבת פרהסיה. הוא בא כאילו לעזור, יש לו כאילו לב טוב, העיקר הלב. אז הוא לוקח את הפותחן ופותח את הבקבוק. לכן צריך להיזהר. החכם שבא לקדש על היין, תיזהר, לא ייתן לאף אחד לפתוח את היין, עד שמישהו יפתח וישים אותו אצלו וישמור אותו אצלו. ואם לא ישאל מי פתח את הבקבוק, זה נורא והיום, זה יכול לקדש חתם לקדם, יהיה נסך לעשות ברית מילה, ברכת הברית קורא את הברית וצאצאיו חתם בעוד ברית קודש והיה יהיה נסך. אז מה עשינו? לא עשינו כלום. לא שמעתי מה זה יהיה מבושל. מה זה יהיה מבושל? איפה ראית יהיה מבושל? יש רק או מיץ ענבים שהוא מפוסטר או יין מבושל. יש ינות מסוימים, לא הכל, אל תעשה דבר גורף של קרמל, רק קרמל. וקרמל היום זה 10% מהשוק של היין, וגם הם רק 10% או 20% מהיינות שלהם הם מבשלים אותם. כל היינות המתוקים של קרמל הם לא מפוסטרים, אז זה יין נסך, אם הוא ייגע בו יין נסך. שם רק יין יבש אדום, סוגים מסוימים שמאחורי הבקבוק כתוב יין מבושל. וגם זה למה לך תחילה שיגע בו הגוי? סוג בקבוק סגור עדיין לא, אבל תכף, אתה צודק, אז בוא אני אענה לך עכשיו. בקבוק סגור, יין קיים עלן, מתי הוא מותר? כשאם גוי לקח אותו, שהיה חותם בתוך חותם. אבל אם היה רק חותם אחד בלבד, היין הזה אסור. ולכן מקפידים שהיינות שאנחנו קונים בשוק, כמו שבדרך כלל מי שנושא אותם, הסבלים, זה ערבים, זה גויים. אז מה נעשה? איך אנחנו נשתמש ביין הזה? אני צריך לבדוק שהבקבוק יש לו גם פקק, ועל הפקק יש גם כן לבוש שמה סרט או הדבקה, אם זה משעבה, אם זה מפלסטיק או כל דבר אחר, אז זה נקרא חותם בתוך חותם, שאז יהיה מותר לי להשתמש, עליו הכי אסור. ואם החותם בתוך חותם הזה נשלף, זאת אומרת הגוי יכול לפרק אותו ולהחזיר אותו כמו שהוא, זה לא נקרא. אותו הדבר, סליחה, אותו דבר בשר, גם בשר שאתה קונה בשוק, הרי מרן מביא את זה ביורי דעה, זה מה שאומר לכם סימן קוף קפטט ביורי דעה. בסימנים הבאים מרן מביא גם דין בשר שהתעלם מן העין, שהבשר שהובל על ידי גויים, ואם הבשר הזה, זאת אומרת, זה מצוי הרבה בבשר טרי. בשר טרי שעובר בשוק, יש בעיה גדולה, כי אלה שמובילים אותו זה ערבים. אז, ולא תמיד יש יהודי שם איתם. לא תמיד. וגם הנהג ערבי, וגם המוביל ערבי, והשולח ערבי, והסבלים ערבים. אז רק בדבר אחד יהיה מותר הבשר, שיש שני סימנים. אחד, שתהיה חותמת, עושים חותם משולש של צבע על הבשר עצמו, ובנוסף צריך להיות גם פלומבות. היום את הפלומבות הם זייפו, כל הערבים יש להם הכל. אני ראיתי ערבי, אמר לי ערב, איזה פלומבות שאתה רוצה, של מי שאתה רוצה. אפילו יש לא של זה, איפה אתה? של מתיתיהו וחשמונאי גם כן יש לו. של מורדכי, רק מורדכי יהודי עוד לא, הם עוד לא זייפו. אז יש להם פלומבות של הכל. אז היום עשו הלוגרמה. הלוגרמה זה, זה כמו מטבע של שקל, זה, אבל זה דק מאוד, זה נייר כסף כזה שהוא מודבק, ואת זה הם עדיין לא מצליחים לזייף. עד ש, כמו שידוע הכלל, אין מנעול שגנב לא יכול לפרוץ אותו. אז זה אז בין כן בין בשר, אז בשר כפור שבא מחוץ לארץ המצב הרבה יותר טוב, מפני ששם עוד ביותם בחוץ לארץ המשגיח של הבדץ הוא דואג שהבשר יהיה חתום בכל חתיכה בפני עצמה, חותמים אותה, שמים עליה מדבקה על הבשר עצמו ומוסיפים עוד, קוראים לזה דולר. מה זה דולר? זה חתיכת נייר שהוא לא נמס במים, הוא עומד קשיח בכל מצב, ועליו יש מגן דוד מימין, מגן דוד משמאל, עננו מגן דוד, עננו, גם מי שיהפוך את הדף יוכל לקרוא, וכתוב שם שם הבדץ, ועל זה עוצים את זה בניילון, וגם הניילון סגור. אז יש כמה חותמות, אחר כך סוגרים גם את הארגז, אותו דבר. עכשיו נפקה מיניים, כבר דיברנו על זה, אתם הולכים לשוק לקנות באיזה חנות שלא תהיה, של בשר ושל עופות, שהגוי מוציא לך בתפזורת, יש לך בעיה. אם הוא מוציא לך סגור וארוז, אז אתה מסודר. יופי. אתה מסודר. למה? כי זה ארוז וזה נמצא חותם בתוך חותם. אבל כשזה בא בתפזורת, אחרי שהוא פתח, למשל הוא לוקח את הארגז, יש ארגז של עופות קפואים, אז הארגז עצמו סגור ומודבק עליו סרט, ועל הניילון למעלה יש גם כמה סרטים, אז זה חותם בתוך חותם. אני רואה שזה אורגינל, זה הגיע מהמפעל שבהשגחה שיש שם משגיח. אבל ברגע שהוא פרק את זה ולקח עופות לפירוק, לוקח עופות שלמים קפואים ומפרק אותם, אחרי זה אתה כבר לא יכול לעשות כלום. ברגע שהוא פתח את הארגז, אסור לך לקנות יותר מאותו ארגז. למה? כי אני לא יודע מה הוא עשה עם העופות, מה החליף, מה לא החליף. אם יש משגיח נמצא שם בחנות ולא זז משם, אז הוא כל הזמן משגיח עיני פיקוחות ורואה שהוא לא מחליף, זה בסדר. אבל אין שם המשגיח, מה עשינו? כולם שם גויים. יכול להיות שהבשר הזה הוחלף, יכול להיות שהעוף הזה הוחלף, זה לא, לכן לא יעיל. אז כל החותם בתור חותם בטל ברגע שהוא פרק את החבילה ופתח אותה, זה לא שווה, אין שום טעם לזה. לכן צריך לפקוח עין. והם מוכרים עופות כל מיני קרעים בתפזורת וזה, הוא אומר לך, זה של פלוני, זה של אלמוני, אסור, מהלכה אסור לי לאכול מזה ואסור לי לקנות מזה בכלל. עכשיו מה שאלת אתה? כן, אז רק רגע, אני אסביר את הנושא הזה, כי אנחנו באמצע עברתי לנושא של חותם בתוך חותם בגלל השאלה שלו. עכשיו נסביר את ההבדלים בין עובד עבודה זרה לבין לא עובד עבודה זרה, ומזה תבין גם מה קורה עם חלל שבת ופרהסיה. חלל שבת ופרהסיה שנקרא גוי, הוא לא כמו גוי עובד עבודה זרה, אלא כמו גוי שאינו עובד עבודה זרה, כך הוא נקרא, עוד מצבו יחסית טוב. עכשיו מה ההבדל ביניהם? ההבדל ביניהם למעשה, אז אמרנו זה אסור בשתייה, שניהם אסורים בשתייה, אבל הוא אסור גם בהנאה. אבל יש הבדל גדול ביניהם. ההבדל הגדול ביניהם, למשל בקבוק סגור. עכשיו אני חוזר לנושא של הבקבוק. עכשיו הבקבוק צריך שיהיה חותם בתוך חותם, על צד שאם זה נוצרי נגע בזה, שלא יאסור אותו. אז בזה שהיה חותם בתוך חותם, גם אם נוצרי נגע בזה, זה לא נעשה. אלא עד שאני אפתח את הבקבוק, ואז מאותו רגע אני צריך לשמור עליו. ואם לא שמרת עליו, יש לך גוי שם, בעיה, יכול להיות שהוא נגע בזה, הזיז אותו, נענע אותו, אז זה כבר נאסר, כבר יש לך בעיה. עכשיו הנוצרי, אם פתח את הבקבוק, מספיק שפתח את הבקבוק, הוא אסר אותו. אבל יהודי מחלל שבת, או להבדיל גוי שאינו עובד עבודה זרה, פתח את הבקבוק לבד, עדיין לא אסר אותו. אבל מזג מהבקבוק לתוך הכוס, כל מה שיש בתוך הכוס אסור, אבל מה שנשאר בבקבוק עדיין פתוח. והאמת שראוי להחביר שאפילו פתחת בקבוק לא ניגע בבקבוק הזה, שאדם יעשה גדר לעצמו, כל בקבוק שפתח אותו מחלל שבת ופרהסיה לא לגעת בו. ולכן צריך מאוד זהירות שאנשים הולכים למסעדות, לפעמים מסעדה אפילו בהשגחה, והיום תדעו יש תחרות גדולה בין המסעדות, בין ההשגחות, כי הכסף יעבר עיני החכמים, יסלף דברי צדיקים, וכל שכן יעבר עיני אלה שנותנים תעודות. אז הבעיה היא, למשל יש יין שמקבל רמת הגולן, רמת הגולן לא מבשלים את היין בכלל, לא מפסטרים אותו. תכף נגיע לנושא של פסטור, מה עושה הפסטור, מאיפה יצאה ההלכה הזאת. אז זה כשרמת הגולן, אתה יכול להיכנס למסעדה, ואתה רואה, יש לך שם, על המדף, מערכת של בקבוקים, כל סוגי עיינות, ריזלינג, וקברנה, ושירז, ומרלו, ואני יודע מה, בורדו, וכולם, ואתה רואה חצאי בקבוקים. זאת אומרת, זה בקבוק שנפתח. ויש את כל הסיכויים שגוי נגע בזה. כל העיינות האלה אסורים בשתייה, צריך לזרוק אותם. רק אם היין היה מבושל, אז יש צד להקל. אני לא אומר שזה מותר חלק, אבל יש צד להקל. הלב אחי, אכן צריך להיזהר בזה. עכשיו, האמת שאם הבקבוק רק נפתח, עדיין הוא לא אסר אותו. אבל ברגע שמזג אותו, זה ודאי נאסר משהו בכוס. יותר מזה, רגע, שנייה, תנו לי להשלים משהו, ניתן לכם לדבר. יותר מזה, כתב הרבי קורא יעקב, נרבי יעקב חי זריהן עליו השלום, ולפניו יש את זה בבן איש חי גם, יש סברה בראשונים שאפילו גוי ראה את היין אסר אותו, שאני חושש שהוא התכוון לנסח אותו לעבודה זרה. כך כתב הרב מגדי עמוקות למעשה. להלכה זה מותר עדיין. לכן אם כן, אין לשווק חיי יכול בירה, לא נוכל לשתות יין בכלל. כל העינות שיש בשוק, אז יש שם ערבים עובדים בחנויות. וגויים ונוצרים והכל, אתה בודק אחד אחד אם הוא מוסלמי או מסיחי או אני יודע מה, או סחמתין או אני יודע, או שעבן או רמדאן, מה אכפת ממנו? הוא מסתכל על הבקבוק, יאסור אותו, זה בעיה. סיפרתי לכם, היה רבי יעקב חי זריהן, הוא היה רבה של טבריה, נפטר לפני 60 שנה, לא הניח בנים, אבל היה גאון גדול היה. הוא בעל שוב ביקורי יעקב, הוא היה רב של טבריה. וטבריה בזמנם, היה חצי העיר, היו שם גויים, וחלק גדול היו גם נוצרים, הכנסייה הקופטית ועוד. היה חמי עליו השלום, הוא נולד בטבריה, לפני איזה 100 שנה, נולד בטבריה. הוא סיפר לי שהוא היה במעשה, שהיה בחור צעיר בגיל 20, זאת אומרת שני 80 שנה. היה חתונה, ולחתונה הגיע הכומר הקופטי של טבריה בעצמו. ואיתו עוד חבריו הכמרים, כי היה איזה חתונה של איזה איש חשוב מהקהילה היהודית, ומשום דרכי שלום, אז הזמינו אותם. אז אמר רבי יעקב זריהן וחמי ועוד אחד, אמר להם, תעמדו מולי, ומזג את היין, מוציא את היין מכיסו, מזג אמר שלא יסתכל הגוי על היין, עד כדי כך. אבל היה מחמיר, איש קדוש היה, שהגוי לא יביט ביין עצמו, שלא יאסור אותו, שאולי גם הוא איש כומר, איש לעבודה זרה, כל היום מתעסק בזה. מי יודע מה הוא יכוון עכשיו, שחס ושלום, היין הזה יהיה של זה, נסך. האמת שזה חומרה וחסידות, אבל תראו עד כמה נזהרו ממגע גוי ומראיית הגוי אפילו. גם הגאון בן ישחי הביא את ההלכה הזאת, אבל כתב שלהלכה זה מותר, אבל כתב יש חסידים ויש מחמירים שגם לא יראה הגוי את היין. אז כל זה מדובר בגוי נוצרי, שהוא אסור שיראה את היין. אותו דבר אגב, לא, מעניין לעניין שזה לא שייך, יש הלכה שהרבה לא יודעים אותה, בעיקר הלכות של נפטרים בעוונות הרבים. בספר חסידים כתוב, סכנה למת אם גוי עומד שם בשעה שמורידים אותו אל הקבר. אז אם רואים גוי, תסתיר אותו שלא יראה את הנפטר היהודי שמכניסים אותו לתוך הקבר. זה יכול להזיק. אז לכן יש דברים שצריכים לדעת אותם, שחכם, מתי שבא מעשה בידו, לדעת איך למנוע. כן, מה רצית לשאול? זה עוד מעט נגיע בסוגיה, זה באותו סימן בקוף כפתת, שם המרן חילק אם הוציאו את החרצנים והזגים מהיין, ואז הגוי הכניס ידו לתוך זה. אבל לאו דווקא. כל שנגע בבקבוק ונענה אותו, אני כבר חושש שהוא עשה אותו יין נסך. מה צריך למנוע אם הוא נגע בבקבוק ונענה? אם הבקבוק היה סגור, חותם בתוך חותם. עדיין זה, תכף נגיע לזה בסעיף הבא, אז זה עדיין לא נעשה יין נסך. עופות. כן. כן. כל החנויות. אין חילוק היום. אז מה? יפה, יפה. אז בוא אני אגיד לך, אני יודע, מכיר את העבודה הזאת. לעוף לא שמים לשתי הרגליים את הסרט. שמים ברגל אחד סרט, וזה למה העוף הוא כפור כולו. הוא מגיע לחנות כשהוא שלם. אבל עדיין זה לא פתרנו את הבעיה, כיוון שיש לי חותם אחד. קודם כל הסרט זה רק חותם אחד, אני צריך חותם בתוך חותם. זה אנשים שוכחים. וגם אם תאמר שדי בחותם הזה, והגוי מרתט, אז ימצאו אותם, ואם מתחילים למצוא סמטאות כדי להתיר את האסור. אז מראש תעשו גדר. אני למשל פעם תפשתי, לקחתי משגיח ושילמתי לו מאצלנו, שילמתי לו מזכורת כל חודש, שהוא יעמוד שם בחנות בשעות, כך וכך שעות. אחר כך משום מה, לא יודע מה, לא יסתדר עם בעל הבית, אבל זה כך צריך להיות. שיהיה משגיח יהודי שם, שזה יהיה התפקיד שלו, להשגיח שלא יחליפו את העופות, ושלא יחליפו גם בין כשרות לכשרות. למשל יש שם של רבנות סתם, ויש הבדל גדול בין עוף של רבנות סתם לעוף של רבנות מהדרין. רבנות סתם הם אף פעם לא בודקים ידנית, הם יכולים לבדוק, אתה יודע, הם שוחטים היום במפעלים, אני לא אזכיר שמות, מפעלים מפורסמים פה בארץ, בין 60 ל-80 אלף עוף ביום. תבין מה אני מדבר. אני מדבר את כמה שאני ראיתי, שהייתי שם. בין 60 ל-80 אלף אוף ליום. ועומדים שם שלושה משגיחים. מה המשגיחים האלה כבר יכולים לראות? אחרי חצי שעה הם כבר מקבלים סחרחורת. והם לא בודקים ידנית כל אוף. והיום יש בעיות לעופות. למשל, האוביך שהיה היום. אתה יודע מה זה עושה? כבר מחר, העופות רובם חולות בריאות. הם שאבו את כל זה לתוך הריאות שלהם, והריאות מתחילות להיות בעייתיות. עכשיו הערב עדיין עוד לא התחיל הבעיה, מחר זה חדשים לבקרים רבה אמונתך. אז אתה מבין? אז אם לא בודקים את הריאות, ולא בודקים את צומת הגידים, ולא בודקים צרירות דם, שלדעת מרן, אם יש איזה דם צרור או נקודה אדומה בתוך הגוף של העוף בפנים, ואני מלחתי, שמתי על זה מלח, אומר מרן, זה לא מועיל. הוא צריך לגרד עם סכין את הצרירות דם, אז אני צריך לשים משגיח מיוחד שעולה כסף, להוריד את כל עוף, להוריד את הצרירות דם שלו. אם לא עשה את זה, זה לא נחשב, זה אוכל עוף בלי מליחה. ועוד תקלות כאלה רבות בלי סוף. אחרי זה גם לגבי השוחטים. השוחטים, למשל רבנות סתם, הוא יכול לשחוט 4 שעות רצופות. פעם אחת אמר לי השוחט, אני הרב, אני כבר לא מרגיש כלום, אני כל הזמן מעט שלי עובדת. 4 שעות הוא על הליים, מקבל 250 שקל לשעה, תאר לך זה 1,000 שקל. והוא עובד, והוא לא מרגיש כלום. הוא עדר עשה, חלדה, הגרמה, עיקור סימנים, ואין לו מחליף. בבדצים כל 20 דקות מחליפים. אז 20 דקות הוא נח, ו-20 דקות הוא עובד, ואתה משלם לו גם על השעות שהוא נח. ואתה משלם לו משכורת יותר גבוהה. אז תבין, זה כבר מייקר את העלות. הרי זה המהירות של הליין. שם המהירות יכולה להגיע ל-40 ואפילו ל-60. אני הייתי במשחטה מסוימת, בחדר המחשבים, שם ראיתי 68 לדקה עובר הליין של העופות. תגיד לי, מה אפשר להספיק ב-68 עופות בדקה? בעוד שבדצים זה לא עובר את ה-30, זה מגיע 28, ואם יש קצת זה, אז מורידים ל-24 לדקה. אז כך שיש פה הבדלים גדולים. אנשים סתם צועקים, למה זה עולה כסף? זה עולה כסף. זה עולה כסף. אתה צריך לזכור שוחטים טובים, להביא אותם מאשדוד לפה, הוא לא יבוא לך בחינם. הוא צריך גם כסף של הנסיעות, הוא צריך גם כסף של תוספת כדי שהוא יבוא. כל זה מייקר את העלויות, אין מה לעשות. שזה, אז לכן, אם לא, אחרת חס ושלום נכשלים. אז נחזור ליין נסך. כן, מה השאלה? צימוקים שבאים מחוץ לארץ. כן, מה הבעיה? אני לא שומע. מה? מה הבעיה? שמעתי צימוקים, מה השאלה? לאכול צימוקים כמו שהם? אין בזה בעיה שיין נסך. זה לא קשור ליין נסך. ממתקים שבאים מסין, יכול להיות שיש בהם יין נסך. מסטיקים, יש בהם יין נסך. באלה שהולכים באולמות שמחות, הערב יש חתונות, יש גם חתונות אין, אבל בר מצוות יש הערב. אז אתה הולך לאכול שמה, ואם אחד תפוחי אדמה מהתנור, יש בזה יין נסך. אז בא איזה חכם צדיק, בא מאחרי השיעור, אומר לו, לא, אני לא אוכל כלום, אני אוכל רק דג. אוכל דג עם יין נסך. למה? הגוי או המחלל שבת שופך יין לבן על הדג, מכניס אותו לתנור, יוצא לו יין, יוצא לו דג משובח. הבנת? זה הסוד. כן, מה השאלה? מה זה שלא ייפגע? אני אשתי יין נסך בגלל שהוא לא ייפגע. אז או שתיקח יין מבושל, או שתיקח מיץ ענבים, ואתה תאחד לו כוס. הרי בלב הכי כששורחים מכינים להם כוסות קטנות ריקות נקיות, ותשים לו שהוא ייקח את זה, ומה שהוא ישאיר נשאר לבלועה. בסדר? כן. בשר שנתעלה מן העין. כן. רגע, זה סגור, אריזה של בשר שהיה חותם בתוך חותם, ששכחת אותו בתחנת האוטובוס או בתחנה מרכזית של תל אביב, ששם כל העובדי עבודה זרה יש, מכל המינים, לתפארת משרד הפנים ומדינת ישראל. אז מצאת אותו וחזרת ומצאת, מותר לך לקחת. בית עבודה זרה, אתה מתכוון למנזר בלטרון, שבתחנה דלק שם הרבה הולכים לתדלק, והם לא יודעים שהם מפרנסים את המנזר, וקונים שם גם יין, זה יין נסך גמור, זה ממש יין של נזירים. יש להם גם... עם מה? כן, נו. נו, מה השאלה? ומצאת את הבקבוק סגור. חותם, רגע, חותם בתוך חותם, מותר לחלוטין. עכשיו אחי היין שבא אליך לבית, בקבוק סגור, אחי, מי יודע כמה ידיים זה עבר מהמפעל ברמת הגולן עד שהגיע אליך הביתה, כמה נוצרים נגעו בזה, מותר, כי זה חותם בתוך חותם. כן, כן. גוי ש... אז ככה, ענבים בשלושה ימים הראשונים, זה לא נהיה, המית שלהם עדיין לא נהיה יין, הוא עדיין תוסס. זה לוקח בין 3-40 יום עד שזה נהיה יין. אז סוחט ענבים הגוי, אין שום בעיה. למה? כל האיסור, עכשיו אנחנו מגיעים לסוגיה עצמה, כל האיסור זה משום יין שראוי לנסך אותו על גבי המזבח. מה זה יין שראוי לנסך אותו על גבי המזבח? שעברו עדיו 40 יום. וגם לא יין מגיטו. מה זה יין מגיטו? שעדיין נמצא בתוך החבית שלו עם החרצנים והזגים שלו. זה לא יכול להיות יין נסך. ולכן, אם היה לך בבית יין ביתי למשל, בתוך החבית שריסקת את הענבים, ועדיין לא הוצאת משם את החרצנים והזגים, הוא בא הגוי והזיז את זה ונעניה, לא אסר את זה. אבל מרגע שהרמת, כך מרן פסק, כך מובא בית יוסף, הרמת את החרצנים והזגים, ואפילו לא כולם, אבל הרמת אותם כבר, זאת אומרת, התכוונת שזה יין, והוא נענה את זה, נאסר. לכן צריך להיזהר בזה. כן. אז תלוי, אם זה יין נסך גמור, זה איסור תורה. אבל יין נסך, מה שאנחנו אמרנו שאר הדברים, הם מדרבנן. אבל כל הפוסקים כתבו שזה חמור יותר מאיסורי תורה. למה? מעשה היה בזמן גזרות השמד, לפני קרוב ל-1,000 שנים, שהמלך הגוי תפס 3 מחכמי ישראל, ואמר להם, תבחרו לכם, או ההורג אתכם, או תבחרו לכם אחד משלוש עבירות. יש פה יין נסך, תשתו יין נסך, או תחלל שבת, או חס ושלום, אשת איש. אמרו לו, תן לנו לחשוב, יש חצי שעה, דנו ביניהם, אמרו, שבת שקולה כנגד כל התורה כולה, אשת איש בר מינן יורד לגיהינם ולא עולה, השם הצילנו. מה נשאר? יין נסך דרבנן. סתם ינם, מה זה יין נסך? סתם ינם זה נקרא, סתם יין של גוי. אז הוא לא ניסך אותו לעבודה זרה, הוא יין נסך זה דאורייתא. יין שגוי ניסך אותו לעבודה זרה, הוא אמר שזה בשביל עבודה זרה, זה גמרנו, זה אסור מהתורה, אשר חרב זה בחם או יאכלו, ישתו יין נסיכם. אבל סתם ינם, זה נקרא סתם ינם, גז הוא על סתם ינם, שהוא מדרבנן. אז אמרו, נשתה מהיין הזה, שתו מהיין, בחילול שבת, ונכשלו גם בזה. אז מכאן אדם ילמד שלא לא לזלזל בזה. גם כתב הרב בגלי העמוקות, היה רבי נתן שפירה, הוא היה חבר של רבנו ארי, בדור של רבנו ארי, כתב, ידוע שאנחנו מחכים כל יום שיבוא משיח.
אמן.
שיבוא משיח, נאכל סעודה של הלוויתן ושור הבר, והקדוש ברוך הוא יש לו יין ששמר אותו בענביו מששת ימי בראשית, ייתן לנו לשתות מהיין הזה. כל מי ששמר את עצמו מיין נסך, ישתה מהיין. מי שלא, לא יזכה. ומה יש ביין הזה? שם היה יום תענית דיבור. 40 דקות עבר ולא פתחת את הפה. נס גדול שעשה ניסים לאבותינו בימים האלה בזמן הזה. עכשיו תצעק, רגע, אני באמצע. איפה אני הייתי? שמי ששותה מהיין של ששת ימי בראשית, שזה נזכרתי ממך, כי אני מתגעגע לשתות את זה יחד איתך.
אמן.
אז יין של ששת ימי בראשית זוכה לדעת את כל סודות התורה. עכשיו דבר. מה גדול? מה? הדג הגדול. מה אתה חושב? אתה חושב ככה גדול? פי 60 מכדור הארץ. אתה יודע למה? כמה מתים יקומו? אתה יודע כמה מתים יקומו? רבנו הארי עשה חשבון. 7,800,000,000 נשמות יהודים יש בעולם. 7,800,000,000. אתה יכול לספק להם אוכל? כמה אוכל תספק להם? רק קדוש ברוך הוא יכול. הבנת? הוא כל יכול. אז הדג הוא ענק, זה לא דג, אתה עושה לי ביד ככה, הצחקת אותי. זה רבע טונה עשית, אתה ככה. מה ככה? פלמידה אפילו לא יצא, זה רבע פלמידה. מה עשית? אז זה רק נאסר בשתייה, אבל לא, לא בענאה. מותר לי למכור את זה לגבי. כן. יין נסך, מה? לא, לא, אפילו טיפה. רק מה, יש נס אחד גדול שהוא בטל ב-60, רק תחכו קצת, יש כל ההלכות האלה בהמשך.
כן. בעבירה הזאת או גם בעבירות החמורות?
לא, רק חילול שבת בפרהסיה. שתי עבירות יש. רמב״ם בפרק למד בהלכות שבת בסעיף א' כתב, שבת ועבודה זרה חמורות ושקולות כנגד כל התורה כולה. לפי כך, כל מי שעובד עבודה זרה לדינו כגוי, יהודי שעבד עבודה זרה נקרא מומר. וכן יהודי המחלל שבת בפרהסיה, כיוון שמהטעם שהזכרנו, שהוא כופר בקדוש ברוך הוא שברא את העולם בשישה ימים ונח ביום השביעי, דינו כגוי. ואז שם הרמב״ם מפרט מה העניינים. זה בפרק למד, סעיף א', תראה שם הרמב״ם כתב. זה הדבר היחיד. שני עבירות יש שהם הופך את האדם לגוי. הוא עד אם נשא גויה, היינו אך. כי הגוי, הזוהר אומר שכשהוא נושא גויה הוא נקרא משתחווה לעבודה זרה, כי היא העבודה זרה, וכשהוא מתקרב אליה נקרא משתחווה. שם הצילם. מה גוי? כן, אסור להתייחד איתו. מה אתה רוצה מהיין הביתי? נו, עכשיו דיברנו על זה. עכשיו בוא נמשיך עוד קצת. אז האיסור הוא משום בנותיהן. לכן יש בזה ויכוח, תדעו בגמרא עצמה יש מחלוקת מאיזה טעם אסרו על מחלל שבת שדינו כגוי. האם משום איסור, או יותר נכון על גוי עצמו, מאיזה טעם אסרו לנו לאכול את הבישול שלו? למה הבישול של גוי אסור? עכשיו גוי בא אליי הביתה חס ושלום ולקח את הסיר שלי והוציא עוף שהוא חלק, שם אותו, בישל אותו, אסור, העוף הזה אסור, גם הכלי נאסר, אז צריך להגעיב את זה. מאיזה טעם? אז בגמרא יש שני טעמים, ולא נסתכל עליך כמוני. אחד אומר משום חתנות, כי התורה אומרת וקרא לך ואכלת מזבחו, מה זה זבחו? משהו שחט, משהו מבשל, ולקחת מבנותיו לבניך והזנות בנותיו לבניך אחרי בנותיו, ואז מתערבבים מהערבוביה. ככה זה מתחיל. או אחד אמר לא, שמי אכילנו דבר אסור. מה נפקא מינה בין הטעמים? נפקא מינה בין הטעמים שמחלל שבת פרהסיה באמת הוא חשוד להאכיל אותנו דבר אסור. כולו לא מזלזל בכל ההלכות. אם שבת הוא מחלל, אז הוא גם בשר בחלב יצריך לאכול, יצריך לאכול משהו, מה שיעד לדעתו. אבל מצד בנותיו, מסכנה הבת שלו, מה השמה? ואם הבת שלו חזרה בתשובה והיא שומרת שבת, היא מותרת. אז אם בא בחור רוצה להתחתן עם נערה שהיא נערה קשרה וטובה והיא אבא שלה מהלל שבת, מותר להתחתן איתה. אז אם שמה לא יהיה שייך משום חתנות, בגוי שייך, אבל מהלל שבת לא שייך. אז לכן יש רוצים מצד מסוים להקל במהלל שבת מטעם זה. מה נפקא מינה? נפקא מינה גדולה. היה סיפור כזה פעם, בא אליי יהודי בליל שבת, אומר לי, מה אני עושה? מה? אומר בגיסו, שהוא מחלל שבת פרהסיה, והוא בשלן גדול מאוד. בא אליו הביתה, ביום שישי, והוא זמן לשבת, הוא בא ביום שישי בצהריים, והם שמו עוף בתנור, והוא יודע לעשות כל מיני דברים, ומשכו את העוף בשמן שום, ואני יודע מה, וכל מיני, שמו לו קוסמטיקה לעוף, ושמו לו כל מיני זה, עשו לו מסאג', ושמו לו כל מיני זהו, והכניסו אותו בנייר כסף, ועוד נייר כסף, הכניסו אותו לתנור, והכל הוא עשה. ושם כל מיני רטבים וכל מיני זה, וזה כל האוכל של שבת. עכשיו לא, האישה עשתה, אבל הוא אחיה הוסיף, כיד השם הטובה עליו. אז היה צד להקל, למה זה הפסד מרובה, בצער גדול, וכי תהיה ביזיון גדול, כמו שהוא אומר, ירחיקו אותו, הוא יבין שלא מה לא אוכלים את האוכל הזה, פני שהוא מחלל שבת, אז אני גוי, אני זה, ועוד, אז תסמוך על הצד הסברה, יש הרבה פוסקים שכתבו כך, שכיוון שכל הטעם זה רק משום איסור חתנות ולא משום איסור של שהוא יאכילנו דבר אחר, אז משום דבר אחר אין לי בעיה, למה? רגע, הוא היה פה לפנינו ואנחנו ראינו אותו וזה אוכל שלנו, הכל שלנו. אם זה היה ערבי חס ושלום זה משהו אחר, אבל זה יהודי רק הוא מחלל שבת, אז אין פה חשש, והכל דברים של השגחה כשרה למהדרים למהדרים. עכשיו אין משום איסור חתנות, הוא התחתן לריב בת, הבת שלא מותרת, אז אם כן יהיה מותר, בדעבד, אבל צריך בדעבד בהפסד מרובה. מקרה כזה, גם משום איבר, שלא יהיה קטטה ומחלוקת, אז אפשר יהיה לאכול. זה הדין. עכשיו, יש לנו עוד, יש את הרשב"א, הרשב"א עליו השלום, הביא מאיפה למדנו גם כן, יין סתם ינם של הגויים, הרשב"א שואל, בשלמם יין שהוא הם נסחו אותו, זה כתוב בתורה, ישתו יין נסיכם. מה זה יין נסיכם? יין שהגוי לקח אותו ואמר זה בעבודה זרה, אז בשלום, אז זה דאורייתא. אבל סתם ינם מאיפה למדת? הרשב"א עליו השלום הביא דניאל, דניאל היה בביתו של נבוכדנצר, כתוב שם בפרק א' של דניאל, אשר לא יגעל בפתבג המלך ויין משתיהם. פתבג, מה זה פתבג? הגמרא אומרת, פת זה הלחם, בג זה הגבינה של הגויים, ואפילו שאנחנו יודעים שהם עשו את זה מחלב למהדרין למהדרין, אבל הוא עשה את הגבינה, אסור לי לאכול את הגבינה שלו, ויין משתיהם, היין של הגוי, שזה סתם יין, הוא עשה יין של לשתות, כתוב פירוש בפסוק, לא יין נסיכם, יין נסיכם זה בשביל עבודה זרה, אבל יין משתיהם זה בשביל לשתות, גם זה אסור. והעובדה שדניאל נמנע מכל זה, מה היה אוכל? האוכל זרעונים, ותוך הנניה משאל ועזריה היו עדיין צעירים, ואחר כך פניהם היו טובים ויפים, אותו דבר אסתר בבית אחשוורוש. למה אוכלים ביום פורים, נוהגים לאכול מיני זרעונים, מיני זה, גם זכר ומה שהם אכלו שם. אסתר הייתה בבית אחשוורוש, מה אכלה? לא נגע בכלום, אותו שהיא הייתה בעצמה מבשלת. אבל כלים של גוי, סעודות של גוי, הכל עם גוי, בשום פנים ואופן, לא רצה להיגאל מהאוכל שלהם, השם יצילנו. כן.
גוי שיש לו כרם, הוא אומר שאת כל
היינות,
כל הענבים האלה הולך לעשות
מזה
יין,
ליין
נסף.
מותר לי
לקנות
לזה יין? לא, מה יש בעיה בענבים? אפילו אם הוא לקח ענבים כעת וסחט אותם, זה עדיין מותר. זה לא יהיה יין נסף עד שזה יהפוך להיות יין. חכו עוד קצת, עוד דקה. יש לי פה 13 סעיפים, בקושי גמרתי סעיף אחד. מה דין יין מבושל? מאיפה יצא דין יין מבושל? אז יין מבושל, האמת, הגמרא בעצמה אומרת. מה מדי המעשה, שמואל ואבלת, מוישה, אתה הכרת את אבלת? הכרת, אתה תנסה לזכור, מסכת שבת מובא משהו. מה כן, אסטרולוגיה, משהו, מכיר? מהמפה האסטרולוגית? או נו נו, ומה היה? תספר, נו. צריך להוציא ממנו בכוח. הגמרא מספר ששמואל ואבלת היו חברים. אבלת זה היה גוי, והגוי הזה היה בקי בכל הכוכבים והמזלות. ביום אחד עבר איזה יהודי אחד, ואבלת אמר לשמואל שהוא ימות היום. אמר לו שמואל, אם זה יהודי הוא יישאר בחיים. ואז באמת בחזור ראו אותו שנשאר בחיים, ומה עשה? הציל את החבר שלו מהעבודה, היה צריכים כל אחד להביא אחד עגבניות, אחד מלפפונים, אחד לחם, אחד בשר, אחד דגים, והוא לא הביא כלום, היה עני מסכן, וזה הוא היה הטבח של אותו יום תורן, והוא עשה את עצמו לוקח ממנו והבליע ונתן לו גם לאכול, אז הוא זכה, היה צריך למות אותו היום לפי המזלות ולא מת. שגמרה מביאה ששמואל והבלעד בכך מסכת עבודה זרה היו שותים יחד יין. שמואל זה ראש האמוראים. שואלת הגמרה, איך יכול להיות שמואל שותה יין? אומרת הגמרה שאני יין ששמואל שתה היה מבושל. שמואל היה חכם, הוא לקח לשב את היין והיה יושב יחד עם אבלת מים, לא שותים, מים לא היו שותים, לא היה לא מעדן ולא עין גדי ולא פטי, לא שותים יין. אז ישבו שתו ביניהם יין, ושם יין הוא נקרא מותר. שואלת הגמרא, מאימתי זה מותר? משיבה הגמרא, מי שהרתיח. מה זה הרתיח? לא פעפיה, אלא מספיק שהתחילו לצייץ, לעלות בלונים, התחילו על סף ההרתחה מה שנקרא, זה פסטור. למה? פסטור היום זה 84 מעלות, כי בדרך כלל 86 זה נקודת ההרתחה, 86 ומעלה, 90 ו-100 זה בטוח. אז שם יש ויכוח בין הפוסקים, מרן בבית יוסף הביא שתי דעות, אם יש הרתיח האם צריך גם שיחסיר או אפילו לא יחסיר. הרשב"א עליו השלום, חכם גדול היה, בקי גם בכימיה וכל החוכמות, אומר הרשב"א, לא יכול להיות שירתיח ולא יחסיר. זאת אומרת, מתי אני יודע שהיין הפך להיות יין בלתי ניתן לעשות נסך? מרגע שירדה המידה שלו. נגיד היה 1,000 ליטר, הפך להיות 999 פסיק משהו, פסיק אחד החסיר, זה כבר בסדר. הרשב"א אומר, ראית את הבלונים האלה שעולים? זה אומר שהתחיל לרדת המשקע שלו של היין. אז לכן יהיה מותר פסטור יוצא שהוא כן מתיר. עכשיו האמת, למה הם לא מפסטרים? למשל גולן לא מפסטר, דיברתי איתם פעם, אם משום שזה משנה את הטעם של היין, כי אלה מביני טעם הזה בכלל שונה לגמרי, אם משום שפשוט חבל, כי כמעט קרוב ל-10% לפעמים מתעדה בסדר נחסר, אז זה חבל להם, זה יין יקר, אז לכן לא מפסטרים. אז לכן גם לא מפסטרים. עכשיו יוצא איפה שלא יהיה, אבל היום רוב ככל היינות זה לא מפוסטרים, לכן צריך להיזהר. אני לא יודע, כתוב אל תסמוך, בדרך כלל זה לא מפוסטר, לכן צריך להיזהר מאוד, להיזהר בזה. אז מכאן למדנו את העניין של הפסטור, שם הראש כתב מים מזוג, אומר אז גם יין מזוג לא מתנסך על גבי המזבח. הרי אני, בוא יש לי פתרון, בוא ניקח יין, נוסיף לו קצת מים ויהיה מותר שהגוי ינענע אותו. אומר הראש, לא, זה לא דומה, הרי כל הטעם, למה פסטור מועיל? בגלל שפסטור הוא לא קשר להתנסך על גבי המזבח. אז כל יין שלא מתנסך על גבי המזבח, אם נגע בו הגוי יהיה מותר. אז אומר הראש, לפי זה, הרי אם ביין שמתי מים זה פסול למזבח, וטיפת מים היה ביין הוא פסול למזבח. לכן הרמב״ם סובר שיין לקידוש צריך שיהיה נטו יין, אבל קידוש בין שבת הוא מתכוון, אבל איך שלא יהיה, אז הראש מקשה. אומר הראש, לא, זה לא דומה בכלל, זה כאן שמוזגים יין זה בשביל ההנאה, מוזגים יין של, היו מוסיפים מים בזמן התלמוד או בזמן הראשונים, היינות שלהם היו חזקים מאוד, אי אפשר לשתות אותם כמו שהם, זה כמעט חריף כמו ערק, אז מוסיף לו מים כדי שיהיה אפשר למזוג. מה זה מזיגה? חצי מול חצי, זה פירוש טבור אגן הסהר נען יחסר המזג, יש אומרים לו שליש, אז דע תריף שזה עד 49%, לכן עד 49% תוספת זה עדיין בורא פרי הגפן, עברת 49% תוספת זה שהכל נהיה בדברו, אבל לדעת הרמה עד 17%, עד 17% שישית, נשאר שישית זה עדיין נקרא יין בסדר. כן. מה? כל יין יבש? מאיפה? מה פתאום? הכל אפשר היום לזייף, מה קרה לך? תעשיית, מה פתאום? אתה פטי מאמין לכל אחד, סליחה לביטוי. מה פתאום? על מה ולמה? פתאום זה מלשון פתי גם. זאת אומרת, אין דבר כזה. אין דבר כזה. היום תדע שבתעשיית היין אפשר הכל לעשות. אני הייתי שם ודיברתי עם הינן. אמר לי, הרב, מה שאתה רוצה עכשיו? היה שם בער כמו של מקווה. הוא אומר, אני מלא אותו מים, יש לי מחשב, אני לוחץ עליו כך וכך סוכר, כך וכך צבע מאכל, כך וכך אלכוהול, טעם כזה וטעם כזה, תוך חצי שעה יש לך פה איזה יין שאתה רוצה. וגם מצנבים, אותו סיפור. לכן אל תאמין מה שמוכרים לך, מוכרים לך דברים לוקשים. ולפעמים, סליחה שאני אומר, גם הרבנים מאמינים לשטויות שהם מספרים להם. כן. כן. אם יש לך חשש שמישהו מהמסובים בשולחן שם הוא מחלל שבת ופרהסיה, אל תיגע ביין. אל תיגע ביין. אתה תמיד תהיה הראשון, אם אתה רוצה לשתות יין, תהיה הראשון לפתיחת הבקבוק ולמזיקה. גמרנו. רחת עליק. חלס. תיזהר בזה. אז אם כן, יצא לנו כעת שיין מבושל, כיוון שהוא לא מתנסך על גבי המזבח, מותר יהיה, כי בזה לא גזרו חכמים, כך אומר הירושלמי, זה מקורו בתלמוד ירושלמי, תלמוד ירושלמי עבודה זרה, כותב בפירוש, שלא אסרו את היין הזה, יין שהוא בושל, מי שהרתיח, על זה, זה לא היה בכלל הגזירה. אבל יין מזו כן היה בכלל הגזירה, כי בזמן התלמוד כן היו מוזגים יין עם מים, אז זה היה, אבל לפסטר, לא היו פסטרים. זה ידוע, בחלב, עיר ואם בישראל, הייתה יום מחריב אותה עד היסוד, ברוך השם. אבל שם היו גדולי עולם, היו שם כל המון רבנים. שם כל הבתים היו מפסטרים את היין, יין ביתי, מיד היו מרתיחים אותו, אבל יודעים איך להרתיח. למה אם אתה תרתיח את היין בבית, תיזהרו, יתקלקל לך הכל. ברוך הבא, כבוד הרב. עסקו לשנים רבות, נעימות וטובות, תהיות. אז היין המפוסטר הזה, מה היו עושים? כולם היו מפסטרים את היין מיד. למה? שיש שם שפחות גויות, והם היו מנקות ועובדות, בשר חמורים בשרם. היה מרימות ג'ריקנים של 50 ליטר ו-100 ליטר כמו כלום. אז פחדו מזה, מראש היו עושים כך, היו מבשלים אותו כדי שלא יבוא אחר כך לידי חלילה בעיה של יין נסך. יין עם גוי. להלכה, רגע, מה שאמרת לך עם שמואל והבלד זה לא נפסק להלכה. להלכה מרן כתב בהלכות עבודה זרה, זה הסימנים הבאים, כתב בפירוש מרן שאסור לשתות עם גוי לא רק יין אלא כל משקה אלכוהולי, שזה כולל בירה וכולל ליקרים וודקה מכל הצבעים וכולל טקילה גם כן. אז דיר בלק עם גוי אפילו אני אסור לי לשתות יחד איתו. לא, אם הוא מזג, לא. אז עכשיו בואו נסגור לפחות את הנושא לפני שצריך. רגע, מאוד חשוב לדעת עכשיו, לאור זה מה שראינו שיש בעיה עם יין נסך, אז משקאות חריפים, אז ככה, לגבי בירות אין שום בעיה בבירות, מותר לשתות בירות חופשי, כל תוצרת שתהיה. לגבי ויסקי אותו דבר, כל הוויסקי, רק יש בעיה אחרת, הם באותם חביות שמיישנים בהם לפני כן יין. וזה יש את זה בגמרא, בהמשך הסוגיה שלנו יש את זה. לגבי הבקבוק, תראה למשל בקבוקים היום של ינות ישנים, נגיד יין מלפני 10-15 שנה. אם אתה קונה למשל בקבוק יין, אמנם זה עולה היום כמה מאות טובות, ואולי אלפים. אז אתה קונה בקבוק של 2000 או 2002 למשל. כשאתה מרוקן את הבקבוק, אתה רואה על דופן הבקבוק המון שמרים, וזה דווקא הדבר הכי בריא שהרופאים אומרים, שזה פותח את כל הסתימות שיש בצנרת בכלי הדם. זה דבר ידוע. עכשיו שם המים זה, הגמרא דנה בזה, אם עבר על זה 12 חודש, אז זה כבר לא שווה, זה מותר, נהיה כמו עפר ועלמה. אבל לא עבר על זה 12 חודש, אפשר לעשות ממנו יין, תשפוך שם מים, או תעשה זה, תנענע אותו, או באיזה צורה, באיזה שיטה, זה יין ממש, בנחתו הגפן אפילו. אז לכן, זה עד כדי כך, אז עכשיו מה שאלת אותי? לשתות עם הגוי. אז עכשיו, שאר המשקאות, צריך להיזהר ליקרים שיש היום בשוק תוצרת חוץ, לא לקנות רק אם יש השגחה של הרבנות הראשית. ולמה אני אומר הרבנות הראשית? כי אני אישית מכיר את המחלקה של המשקאות חריפים, של האנשים הרבנים הממונים עליה, הם מקפידים מאוד, הלוואי והיו מקפידים בכל הדברים, והלוואי בכולם היו מקפידים כמותם. הם לא נותנים שום אישור על שום משקה חריף, אם הם לא בוודאות שאין בו בעיה של יין נסך. היה פעם, אם אתה זוכר, היה חברת סטוק, הייתה מתחרה של קרמל, והם היו משווקים, יכול להיות שגם היום יש, אבל אז הם היו גדולים מאוד, הם שיווקו לכאן ליקרים, התברר שבליקר היה, זה לפני 40 שנה אני אומר, היה בליקר יין נסך, סוכר ענבים, הם עשו מענבים סוכר, שהענבים האלה הפכו להיות יין, והיין הזה יין נסך, והגויים שם בחוץ לארץ ייפשו את זה בתהליכים מסוימים בתנורים שלהם ופיקו מזה סוכר ענבים, והסוכר ענבים הזה משמש בכל מיני משקאות חריפים, מרכיבים אותו, משקה חריף שאתה שותה יכול להיות בו איזה 80-90 מרכיבים שונים. אז המחלקה הזאת של הרבנות הראשית, הם מפקחים על זה. לכן אם מי שקונה או מי שקיבל הביתה למשל מתנה של איזה בקבוק משקה חריף והוא לא יודע מה זה, תיזהרו, יש המון משקאות חריפים שמכילים בתוכם יין נסך. אז איך תדע אם תראה אישור הרבנות הראשית לישראל? אז שלום על ישראל. השם יזכה אותנו, שלא יעבור שום דבר איסור לפינו, ותאריכו ימים טובים ושנים.
ברוך וברוך, ברך נופי העליון.
מה?
איזה
מה?
שבע חיות שלא מופיעות לפרשה, תאורות.